שלום.
אני רון.
ואני יואב. והיום אנחנו נמצאים כאן, בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה, בו אנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום רון.
שלום יואב.
אז היום אנחנו כאן שוב בראיון חגיגי, והפעם אנחנו עם חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד.
נכון, אז אחרי הפסקה קצרה של הפודקאסטים שלנו, אנחנו חוזרים בגדול עם רעיון באמת מעניין מאוד, שממש עשינו לא מזמן עם חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד. שווה להאזין, בכיף.
הנה הרעיון, האזנה נעימה.
תהנו. שלום לך, חבר הכנסת סימון דוידסון ממפלגת יש עתיד.
שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
בסדר גמור. אז לפני שנתחיל עם השאלות היותר בוערות, על ענייני השעה יותר בוערים, נדבר איתך על משהו שקרה ממש לא מזמן. נשמח לדעת האם אתה מפרגן לממשלה על מבצע מגן וחץ?
אני שמח שהממשלה למדה מהממשלה הקודמת שלא
הצליחה
לעשות את הגיע הזמן שאנחנו נהיה היוזמים ולא אלה שמובלים. וצריך לזכור שבמבצע הקודם שיאיר לפיד הראש ממשלה, אז אנחנו לא חיכינו שיהיה מתח של טילים ורקטות במדינת ישראל, אלא אנחנו היינו היוזמים, ובשלושה ימים בעצם הסתיים המבצע. אני באמת שמח ומפרגן על זה ש ראש הממשלה ושר הביטחון באמת היו קשובים לכל ההחלטות ולכל הפילוסופיה הצבאית, בוא נקרא לזה ככה, של הרמטכ"ל ושל כל האלופים שבעצם ניהלו את המערכה הזאת. אז כך שבסופו של דבר אפשר להגיד כן, המבצע היה מוצלח, ואני שמח מאוד שלא נגררנו מלחמה כוללת עם הצפון והדרום, ושהחמאס לא היה בתוך התמונה.
בסדר גמור. ועכשיו אם נתמקד בממשלה, אתה בתור חבר אופוזיציה, מה הם הדברים שהכי מפריעים לך בממשלה הנוכחית?
טוב, קודם כל אנחנו, החג נכנס היום בערך בשעה וחצי בערב. אם אני אתחיל להגיד לך את כל מה שמפריע לי, אנחנו נגיע לפסח הבא, לא לכניסה של החג. אז המון דברים מפריעים לי, והדבר שהכי מפריע לי זה שבעצם הממשלה הזאת מנוהלת ב-100%, לא ב-99%, על ידי גורמים קיצוניים, על ידי מפלגות מאוד סקטורליות שדואגות לציבור מאוד מאוד מצומצם. אני לא אומר שלא צריך לדאוג לציבור מצומצם, אבל לא צריך לזכור שרוב הציבור במדינת ישראל הוא לא אותו ציבור מצומצם שהתקציב הולך אליו, הוא לא אותו ציבור מצומצם שחוק ההסדרים בעצם מכוון אליו. יש פה מדינה שלמה, כמעט 10 מיליון תושבים, שחיים בצורה מאוד מאוד קשה כלכלית. וכל התקציב שאתם רואים שעבר אתמול בלילה, לא נוגע אפילו פרק אחד, אפילו סעיף אחד ליוקר המחיה, לא נוגע סעיף אחד לגבי יוקר הדיור, לא נוגע סעיף אחד לגבי ניצולי שואה, לא לגבי קשישים, לא לגבי ילדים רעבים, לא לגבי הבריאות, לא לגבי משרד החינוך. כל משרד שאתה תיגע בו, תבין שחוק ההסדרים האחרון, זאת אומרת התקציב האחרון, לא נוגע להם. אבל מה כן נוגע? נוגע לחרדים, נוגע לישיבות, נוגע להתנחלויות, כל ה-14 מיליארד שקל כספים קואליציוניים, בעצם נוגעים לאוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת במדינת ישראל. וזה הדבר שהכי כואב לי. הכי כואב לי שבעצם הממשלה הזאת לא רואה מה קורה במדינת ישראל. לא בכלכלה, לא בינינו. בינינו כאחים יהודים שחיים במדינה הזאת, גם ערבים שחיים במדינה הזאת, לא רואים בעצם את העם. ואנחנו מרגישים את זה, ורואים את זה במחאה, ורואים את זה בשיח בציבור. לצערי, הגענו למקום שלא היינו אף פעם במדינת ישראל, וכל זה בגלל שיש ממשלה שלא ראה את התמונה המלאה, אלא מאוד מאוד מצומצם, חלקים מאוד 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 מצומצמים בחברה הישראלית.
אז הזכרת בדיוק את המחאה, אנחנו נחזור על זה בהמשך, אבל כרגע גם הזכרת את יוקר המחיה. בקשר, בהקשר הזה, אילו דברים היית מייעץ לממשלה לעשות?
אז קודם כל, בממשלה הקודמת התחלנו תהליכים מאוד דרמטיים לנושא של יוקר המחיה. צריכים להבין שבעצם יש בין 6 ל-10 חברות ששולטות על השוק הישראלי. ומה שהתחלנו לעשות, זה קרה בתקציב הקודם, ואני הייתי חלק מהאנשים שישבו בוועדת כלכלה ימים ולילות, זה בעצם לגרום לכך שיהיו עוד חברות שיבואו בעצם את המצרכים שאנחנו צורכים ביום יום. ופתחנו את השוק ליבוא מקביל, יבוא מקביל, זאת אומרת בקוף, לא בגימל. זה אומר שכל אדם יוכל לייבא בתנאים מסוימים יותר קלים. פתחנו גם את הנושא של הבדיקות שמביאים דברים לארץ, הכנסנו עוד מעבדות, וראינו שחברה אחת שהיא גדולה מאוד, הרשת הצרפתית שהגיעה לארץ, בעצם אורנה בביבה כשרת הכלכלה הביאה אותה, לא צריכים לשכוח את זה. והדבר הזה הוא מוריד את יוקר המחיה. זה שמביאים יבוא מקביל ובמחירים הרבה יותר זורים, זה מוריד את יוקר המחיה. ראינו את ראש הממשלה יאיר לפיד, היה סיטואציה שהלחם היה צריך לעלות, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל המחיר שהלחם היה צריך לעלות. יאיר לפיד כראש ממשלה אחראי, יחד עם שרת הכלכלה ברביבאי, קיימו 4 דיונים מהירים, ובמשך 3 ימים עצרו את עליית המחירים. ומה שאנחנו רואים היום, שיש טירוף של עליית מחירים בכל חברה, בכל מוצר, ואף אחד לא נוגע בזה, אף אחד לא מתייחס לזה. אף אחד לא בעצם מקיים דיון אחד, חוץ מדוד ביטן, היחידי שאמר משהו, אף אחד לא מדבר על זה. וזה בעצם התמונה המרכזית שאנחנו רואים כציבור במדינת ישראל, שיש ממשלה שפשוט לא אכפת לה מה קורה לציבור במדינת ישראל, לא מעניין אותם. וזה לי מאוד מאוד כואב, לא כחבר כנסת, כאבא לשלוש בנות שמסיימות עכשיו צבא, יש לי ילדה שהיא סרן בחיל האוויר, מסיימת ביולי את השירות הצבאי שלה אחרי 6 שנים, והיא יוצאת לחיים, וזה לא פשוט, לא פשוט, הכל יקר. לא דואגים לסטודנטים, לא דואגים לחברה צעירים. כל הנושאים האלו של הציבור במדינת ישראל, אין סעיף אחד בחוק ההסדרים בתקציב שדואג להם.
ובנושא יוקר המחיה, בדיור, סליחה, מה היית ממליץ לעשות?
תשמע, הדיור, אני אסביר לך. אני אתן לך משל. נגיד ועכשיו אתה נמצא במדבר, ואתה נורא נורא רוצה לשתות, ויש בעצם אני שם לך 3 כוסות מים, שאלה 3 כוסות מים היחידות שאתה יכול לשתות, ויש 10 אנשים שרוצים לשתות את 3 כוסות מים. כמובן שכל אחד ישלם כמה שאתה תרצה עבור הכוסות מים, כי יש ביקוש מאוד גדול, יש 10 אנשים שרוצים את 3 כוסות מים האלו. אותו דבר זה בשוק הדיור. ככל שהביקוש גדול וההיצע נמוך, המחיר תמיד יעלה ויעלה ויעלה, כי כל אחד מוכן לשלם את המחיר. לכן הפתרון היחידי להוריד את המחירים בשוק הדיור זה לבנות הרבה מאוד יחידות דיור במדינת ישראל, לא רק במרכז, גם בפריפריה. ככל שיהיו יותר דירות למחירה, כך המחיר ירד, כי אנחנו נגיע למצב שיהיו הרבה כוסות מים ל10 אנשים. זאת אומרת, תוכל לשלם פחות כסף עבור הכוס מים האלו. בדיוק הדבר זה בדיור. ולצערי, מה שקורה עכשיו עם שר השיכון גולדנוף, זה בדיוק הפוך. אלקין כשר הבינוי הגיע למצב של בניית 90,000 יחידות דיור בשנה. אנחנו ירדנו כבר ל-60,000. ואני אומר לך שזה ירד עוד יותר. למה? כי הקבלנים לא מתחילים בנייה. לא מתחילים בנייה כי הריבית עלתה. לא מתחילים בנייה כי הם מפחדים מהמצב הלא ברור שקורה בכלכלה הישראלית. ובעוד שנתיים אנחנו נראה קפיצה אדירה של מחירי הדיור שוב פעם, כי יהיה מעט דירות להרבה אנשים, וזו הבעיה המרכזית.
תודה. ואם נזגזג חזרה לנושא הפוליטי, האם אתה אופטימי בקשר למסע ומתן על הרפורמה בבית הנשיא?
לא, חד משמעית אני לא אופטימי, ואני אגיד לך למה. אחרי לילה של דיונים על התקציב, יצא ראש הממשלה ותפס אותו כתב, ושאל אותו שאלה לגבי הרפורמה. התשובה המהירה מהלב של ביבי נתניהו הייתה, בוודאי ממשיכים הרפורמה בכל הכוח. זאת אומרת, שאתה שומע את ראש הממשלה אומר משפט כזה, מה אתה מצפה שיקרה בבית הנשיא? איזה איזה שינויים יהיו, איזה הליכה לקראת הצד השני תהיה, לא יהיה שום דבר. כי ראש הממשלה באמת הוא בתמים, קודם כל הוא קבול על ידי גורמים מאוד מאוד קיצוניים בנושא של הרפורמה הזאת, שלא ייתנו לו לרדת ממנה. זה גם יריב לוין, וזה רוטמן, וזה בן גביר, והנושא הפוליטי, כמו שאנחנו רואים בתקציב, שהוא נתן להם הכל, כל מה שהם רוצים, אותו דבר הוא ייתן להם כל מה שהם רוצים ברפורמה. ואנחנו לא נוותר. אנחנו נהיה ברחובות, ואנחנו נתערל אותם בכנסת, ואנחנו נעשה הכל כדי שלא ייגעו במשפט הישראלי, לא ייגעו בדמוקרטיה הישראלית, ואני אומר לכם שהם לא יצליחו. הם פשוט לא יצליחו, כי העם לא ייתן להם.
אז בעקבות ההתנגדות שלכם לרפורמה, תוכל לתת כמה דוגמאות שבה הרפורמה לטענתך תפגע בנו האזרחים?
אוי, זה יפגע בכל דבר, כי ברגע, צריכים להבין דבר אחד. ברגע, אני עכשיו הייתי בהונגריה, אני למדתי טוב טוב מה קרה שם. ברגע שראש הממשלה, צריך להבין דבר אחד, יש בעצם, במדינת ישראל, יש בעצם שלוש רשויות, שהן אמורות להיות רשויות נפרדות שלא מושוות אחת על השנייה. יש את הרשות המבצעת, שזה בעצם הממשלה, יש את הרשות המחוקקת, שזה אני נמצא בכנסת, שאנחנו מחוקקים את החוקים, שאנחנו נאבקים בחוקים וכן הלאה, ויש את הרשות השופטת שלך בצריכה בעצם כמטריה, בעצם לא לשלוט, אבל לדאוג לזה שהכל מתבצע על פי החוק. מה שקורה היום בעקבות הרפורמה, הדבר המרכזי, הוא בעצם שלא יהיו שלוש רשויות, תהיה רשות אחת. הרשות הזאת היא תהיה הרשות המבצעת. מה זה הרשות המבצעת? זה בעצם ראש הממשלה. ראש הממשלה בעצם הוא זה שינהל את כל מה שקורה בכנסת מבחינת חקיקה, וזה קורה גם היום דרך אגב, והוא ישלוט גם בבית המשפט. זאת אומרת, הוא יקבע איזה שופטים יהיו בבית המשפט העליון, הוא יקבע מי נשיא בית המשפט העליון, הוא בעצם יתווה את הדרך המשפטית בבית המשפט העליון. וכציבור בעצם לא יהיה לנו למי לפנות. כשאתה תרצה לפנות, לא משנה באיזה נושא, בנושא של זכויות נשים, בנושא של להט"בים, בנושא של צעירים, בנושא של סטודנטים, בנושא של כל דבר שאתה רוצה את החופש הדמוקרטי שלך, בעצם לא יהיה לך למי לפנות. כי בית המשפט בעצם יהיה גוף ולא שיניים. מי שבעצם ינהל אותו, זה יהיה ראש הממשלה והממשלה. וזו הבעיה המרכזית לפני הכל. וכשמדברים בחירת השופטים לבית המשפט העליון, צריך להבין שעד עכשיו זה היה מאוזן על ידי כנסת, ממשלה, נציגי ציבור, שופטים של בית המשפט, וברגע שישנו את התמהיל הזה, הם יקבעו חד משמעית מי יהיה שופט בית משפט עליון, וזה הדבר הכי מסוכן בכל הטירוף הזה.
בסדר, ואם נחזור חזרה למסע ומתן, על אילו דברים מפלגת יש עתיד תהיה מוכנה להתפשר, אם בכלל?
תראה, אנחנו לא מוכנים להתפשר בשום אופן על בחירת השופטים. הנושא של הוועדה שתבחר את השופטים, היא חייבת להיות מנותקת מפוליטיקה. לא ייתכן שהפוליטיקאים יהיו אלו שיבחרו את השופטים. ואני אומר לך את זה כאחד שהוא חבר כנסת, תתפלא, אבל לא כל 120 חברי הכנסת שנמצאים בכנסת יודעים ומומחים בכל דבר. ולכן, אני אומר, בוא ניתן למומחים הכי טובים שיש לנהל את הנושא המשפטי. יש לנו במדינת ישראל הרבה מאוד פרופסורים ודוקטורים ואנשי אקדמיה ואנשים מניסיון רב שיודעים הרבה יותר מחברי הכנסת. חבר כנסת תמיד, 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 תמיד יחשוב על עתידו הפוליטי ועל עתיד הפוליטי של מפלגתו לפני שהוא יחשוב על עם ישראל, תזכרו את זה. וזה הדבר הכי מסוכן. ברגע שאתה נותן כוח בלתי מוגבל לחבר כנסת, תזכור תמיד שהוא לא מסתכל עליך כאזרח, אלא מסתכל על מי שיבחר אותו לקדנציה הבאה. לכן אני לא רוצה שיתנו לי את הכוח, שלא יתנו לאחרים את הכוח, שהנושא של בחירת השופטים יהיה כמו שהוא היום. ועל זה אנחנו לא נתפשר בפסיק אחד. בפסיק אחד לא נתפשר על זה. יש דברים אחרים שיכול להיות עכשיו לא דנים על זה עדיין, אבל בהמשך שידון על זה, יכול להיות שאנחנו נוכל ללכת קצת לכיוון השני, או אולי אפילו הרבה לכיוון השני, אבל בנושא הזה בכלל לא.
תראה, יכול להיות שבגלל הזמן, או אולי בגלל השיחות בבית הנשיא, אנחנו רואים בזמן האחרון התמתנות של המחאה. האם לדעתך היא תגדל שוב, ולאילו ממדים?
תראה, אני, אין לי בכלל ספק שהמחאה, לא שהיא תגדל, היא תהיה כפולה ממה שהייתה עד עכשיו. כי באמת יש אנשים שחושבים שאפשר להאמין לביבי. יש אנשים שחושבים שאפשר לחשוב שהוא באמת חושב על ללכת לכיוון השני, ללכת לבית הנשיא, שהוא עושה את זה באמת בקטע של רצון טוב. אז אני לא מאמין לביבי, אני כסימון דוידסון, אני לא יודע מה אחרים, אני לא מאמין לביבי במילה שהוא אומר. אני בטוח שגם מה שקורה היום בבית הנשיא הוא עושה את זה כדי למוסס את המחאה ולהרגיע אותנו. אבל יש כוח אדיר למחאה הזאת, וברגע שאנשים יבינו שהוא רק משחק איתנו, זה יהיה הרבה יותר גרוע. המחאה תהיה הרבה הרבה יותר גדולה. מדבר איתך אדם שהתחיל את המחאה בנתניה, באתי פעם ראשונה לפני 21 שבועות עם בידורית מהבית, ופרסמתי בפייסבוק, ובנתניה, שזה עיר ליכודית, הגענו למעל 30 אלף אנשים שמגיעים למחאה. זה מטורף. וזה הדבר שהכי הפחיד אותם. ברגע שהם ראו שזה קורה בנתניה, פה הם נבלו. כי בתל אביב הם כל הזמן חושבים שזה מדינה אחרת, שזה צפונים, שזה אשכנזים. אבל נתניה, שזה עיר ליכודית, ברגע שהגענו למספרים האלו, הם התבלבלו לגמרי.
והאם לדעתך רוב הציבור בעקבות השיחות בבית הנשיא רוצה הסכמה ולא ביטול מוחלט של הרפורמה?
אין לי בעיה שאנשים רוצים הסכמה, אין לי בעיה שאנשים, הרוב המוחלט רוצה שקט ורוצה שהמדינה תתנהל כמו שהתנהלה בממשלה הקודמת, שבאמת הגיעו כדי לעבוד ולא כדי לעשות פוליטיקה. אבל תשמע, אנחנו הולכים עם הציבור, יש עתיד כמפלגה, יאיר לפיד הוא היה הראשון בכנסת שאמר, חבר'ה תעצרו את זה, בוא נלך לבית הנשיא, בוא נשב 60 יום וכולם צחקו עליו וכעסו עליו, למה הוא אומר 60 יום? ואנחנו רואים שכבר עברו 60 יום. זה לא פשוט, זה דיונים ארוכים, זה צריך להביא טובי מומחים, וצריכים באמת לחשוב מה טוב למדינת ישראל, ולא מה טוב לביבי, שרה ויאיר נתניהו. וזה מה שקורה היום. כל הדבר הזה שנקרא כאילו רפורמה, הם לאינטרסים של משפחת נתניהו. שהוא יברח מהמשפט, שהוא לא יישב בכלא, שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה, כל הדבר הזה הוא עושה, וראייה לכך, מה הוא אמר על הנושא של בית המשפט לפני כמה שנים? לא לפני 20 שנה, לפני 4 שנים. כמה הוא חיזק את בית המשפט, כמה הוא תמך בבית המשפט, כמה הוא נתן גב לבית המשפט. כל הדבר הזה השתנה ביום שהגישו את השלוש תביעות נגד בנימין נתניהו. ולצערי זה המצב.
אז כעת נעבור לשאלות לקראת הסוף, שאלות קצת יותר משחררות. איך משפחתך הקרובה, סיפרת על הבנות שלך, איך היא מתייחסת להיותך חבר כנסת בתקופה כזו?
אז תשמע, אני הייתי מאוד מאוד עסוק וגם כן בעשייה פוליטית בעולם הספורט לפני כן. הם לא אהבו את זה שנכנסתי לכנסת, הם לא אהבו את ה... תשמע, אני תכננתי דווקא, היום אני בן 53, תכננתי אחרי גיל 50 קצת להירגע, וקרה שבדיוק זה בדיוק הפוך. תשמע, הם גם כן מקבלות כל מיני תגובות מכל מיני אנשים, אבא שלך תמך בזה, אבא שלך עושה הפגנות, לא כולם אוהבים את מה שאני עושה. ולא תמיד זה נוח להם. היום אני יכול להגיד שאחרי שנתיים שאני בכנסת, הם יותר מצדדות בי, יותר תומכות בי, ואני מקבל יותר תמיכה בבית, והם רואות כמה אני עוזר לעמותות, לגופים, לאנשים, שאם לא היה את אבא שלהם, לא, פשוט לא מקבלים את העזרה הזה, ואני מדבר על עולמות הספורט והחינוך איפה שאני חי. אז היום יותר קל להם ויותר נוח להם, בהתחלה היה מאוד מאוד קשה.
ואתה יודע, אם נלך ככה שוב לתוך הכנסת, אבל הפעם מזווית קצת יותר, קצת אחרת, מי הם החקים שאתה הכי מיודד איתם מהקואליציה?
וואי, אתה לא תאמין. קודם כל, כל החברים שלי מיש עתיד זה חברים בנשמה, זה כמו משפחה. אבל החברים הטובים שלי לא מיש עתיד, זה דווקא משס, אם זה אריאל בוסו, ואם זה יוסי טייב, ואם זה משה ארבל, ואם זה ינון אזולאי, ממש ממש חברים טובים, אני מאוד מאוד מעריך אותם, ועושה איתם המון שיתופי פעולה. יש לי בליכוד הרבה מאוד חברים, הרבה מאוד, אם זה אלי דלל, ולא תתפלא, אבל גם טלי גוטליב, חברה מאוד מאוד טובה שלי. צריך להבין שאני לא מסכים עם הדעות שלהם, ואני נגדם, ואני תוקף אותם, ואני צועק, ואני נלחם. אבל כשאנחנו יושבים ואנחנו מדברים, אז אנחנו מעריכים אחד השני, לא כולם, יש אנשים שאני מאוד לא אוהב בפוליטיקה, לא אגיד את שמם כי זה לא, לא צריך, אבל יש הרבה שאני מאוד מאוד מעריך, למרות שאני חושב אחרת, למרות שהם מתנהגים שונה מהתפיסה שלי, אבל אני מאוד מקובל בכנסת מבחינת קשר פרלמנטרי וקשר של חברות עם אנשים.
ונעבור לשאלה האחרונה שלנו, מהו המסר שלך לציבור בימים האלה?
אנחנו בתקופה מאוד מאוד קשה. אנחנו בתקופה קשה בינינו, בין אדם שחושב כך או אדם חושב אחרת. אנחנו הגענו למצב שאם אני חושב אחרת אז אני אויב שלך. אז אני לא אויב של אף אחד, אני אוהב את המדינה שלי. אני אוהב את את מדינת ישראל באמת בכל ליבי. אני לעולם לא אעזוב את המדינה הזאת, תמיד אני אאבק למען המדינה הזאת. וקודם כל בוא נסכים שלא כולם מסכימים אחד עם השני, זה דבר אחד. וגם שלא מסכימים, לא צריך להגיע למצב של אלימות, ולא אלימות פיזית ולא אלימות מילולית, אלא צריך להבין שאתה השני חושב אחרת. וכשפגעו באופן מילולי בקציני צהל, בטייסים, באנשי הייטק, לי זה מאוד כאב. כי מי פגע בהם בעצם? לא פגעו בהם אנשים ששירתו איתם בצבא או שהיו איתם בלוחמה בקרב. פגעו אותם אנשים שבכלל לא יודעים מה זה צבא. לא שירתו בצבא אפילו. ולי זה כל נורא כואב, כי אנשים אלו מחזיקים את מדינת ישראל. אז קודם כל, בוא נכבד אחד את השני, וכמו שאני מכבד את אלה שלא חושבים כמוני. אני לא צועק עליהם, אני לא מקלל אותם. אני נאבק בהם, כי אני נאבק על הדעות שלי. אז כך שאני באמת כולי תקווה שקודם כל שהדבר הזה שנקרא רפורמה משפטית תעבור מן העולם, שתהיה גניזה מוחלטת של זה, שחד משמעית יבוא ראש הממשלה ויגיד, חבר'ה, זה לא יקרה, ונגמר הסיפור הזה, זה פעם אחת. פעם שנייה, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו ניתן לבחירות, גם כמה שיותר מהר, שהממשלה הנוראית הזאת תחלוף מהעולם, שתקום ממשלה בריאה למען כלל הציבור, שתדאג לכל הציבור ולא רק לסקטור מסוים, ואני באמת מאמין שזה יקרה, חד משמעית אני מאמין שזה יקרה.
חבר הכנסת סימון דוידסון, אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון הזה.
תודה רבה לכם ושיהיה לכם חג שמח.
חג שמח גם לך, תודה רבה.
הכל טוב.
היה רעיון מעניין מאוד. תודה רבה יואב.
תודה רבה רון, היה מצוין.
זה היה פודקאסט השאלה. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. אם כן, אתם כמובן מוזמנים להירשם עלינו ולעקוב אחרינו בפלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, לכתוב לנו תגובות ולדרג אותנו. כמובן, גם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות פייסבוק וטוויטר, אנחנו נמצאים גם שם, מוזמנים לעקוב ולדרג. ועד אז, יום נעים וחג שמח.
להתראות, יום נעים.